נפתח רבי מידן פרק חי, פרק י"ח, בביאור מידת החסידות. יש לכם? על דרך הבדיחה, חי, יש שתי אותיות כאן, חי במילה חסידות. מה נשאר? המילה דוס, תראו, דוס חי. דוס חי זה פרק י"ח. אבל לא חושב שהרמח"ל חשב על הרמז הזה. טוב. מידת החסידות שיחה היא באמת לביאור גדול. נתנאל, אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? פרק י"ח. אז כשהוא אומר שהיא צריכה לביאור גדול, כמו שגם הסברנו שבוע שעבר, זאת אומרת שיש כאן הרבה מקום לטעות. ברוך הבא, ליד שוב. ולמה יש כאן הרבה מקום לטעות? משום שהמידות הראשונות בספר הזה, זהירות, זריזות ונקיות, הן מידות שכתובות בספרים בשולחן ערוך וכולי. אבל המידות הבאות של פרישות בלא תעשה וחסידות בקום עשה, אלה מידות כמו טיסה באיזשהו מקום גבוה, כשמטוס שהוא טס, אין לו איזה מסלול ברור כמו בכבישים כאן על הארץ. אפשר לטעות ימין ושמאל, זה מעל הממוצע, זה מעל הרף הנוהג אצל כל עם ישראל, זה רף של אנשים מיוחדים. עד עכשיו היו צדיקים בעמידות הראשונות, וזה עמך כולם צדיקים, ועכשיו זה חסידים, חסידים. ואפשר לטעות מאוד ולחשוב על משהו מסוים שזה חסידות, ובאמת זה לא חסידות, וכמו שאמרנו, הגאון מווילנה, הוא היה לוחם גדול נגד לא מידת החסידות, שהרי הוא עצמו נקרא החסיד רבי אליהו, כמו גם זה הרמח"ל נקרא החסיד מלוצאטו, חסיד רבי משה חיים. בכל אופן, כשהוא לחם, הוא לחם נגד גולמי חסידות, נגד תפיסה גולמית, תפיסה לא מעובדת, תפיסה לא נכונה של החסידות. ובוודאי מצא חן בעיניו מאוד כשהגיע הספר הזה לידו, והוא קרא את המשפט הפותח כאן, ואתם זוכרים שהוא דיבר הרבה דברים גדולים על הספר הזה. מידת החסידות שיחה היא באמת לביאור גדול. להזכירכם, הוא לבש בגדי חג כשקרא את הספר הזה, והתחיל לקרוא אותו ולא סיים אותו, לא עזב אותו עד שלא סיים אותו. כלומר, ברצף קרא אותו מתחילתו ועד סוף, ואמר, אילו המחבר היה חי, כאשר הגיע הספר לידו, היה הולך להקביל פניו כמי שמקביל פני רבו. והוא אמר על הספר הזה שאין בו מילה אחת מיותרת. יש שאומרים שהוא אמר זה עד פרק י"א אין מילה מיותרת, אבל כבר פירש מורי ורבי שהזכרתי אותו, רב יהושע רוזן, שעד סוף הספר מילה מיותרת. רק שהגר"א מרוב התפעלות נעצר בפרק י"א, אמר וואו, אין פה אף מילה מיותרת. אז אנשים אמרו בטעות, הוא אמר שעד פרק י"א אין מילה מיותרת. אבל באמת, כל הספר הוא כמו בתורה, אין בו מילה מיותרת. אז בואו נראה, שיחה היא באמת לביאור גדול, כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות. מנהג זה משהו פרטי, דרך זה משהו כמו אפיק, כמו נהר זורם, דרך זה משהו עקרוני יותר, אז יש טעויות במנהג פה, מנהג שם, ויש טעויות קשות יותר בדרכים. שדרכים זה מה שאדם בוחר לעצמו, נגיד אדם יחשוב שכדי להיות חסיד הוא צריך להתנתק מן הבריות, כלומר לתת לאנשים תחושה שהוא הרבה מעבר להם ושלא מתאים לו להיות שותף איתם מעורב דעתו עם הבריות, הוא יחשוב שזו חסידות, ובאמת זה הפך ממה שאמרו חז"ל, עולם תהיה דעתו שאדם מעורבת עם הבריות ואהבת לרעך כמוך, ואדם צריך להיות דבק בדיבוק חברים וכדומה. טוב. ואינם אלא גולמי חסידות, בלי תואר, בלי צורה ובלי תיקון. מה פירוש המילה גולמי, חבר'ה? איך אתם מבינים אותה? גולם. מה פירוש המילה גולם? כשבמשנה אומרים גולם, מה הכוונה? משהו לא מעובד. נכון, חבר'ה? אנחנו רגילים בצחוק לומר אנשים, הוא גולם. אבל המקור הוא לא ממה שאומרים אחד על השני, אלא הכוונה בלי ברור. בסדר, חבר'ה? טוב, נמשיך הלאה. בלי תואר, בלי צורה, בלי תיקון. עשינו קצת בירור כאן בכיתה בין החברים, מה הוא רוצה להגיד במילה תואר, מה צורה, מה תיקון, והבנו שזה הולך מן החוץ אל הפנים בשכלול משלב על גבי שלב. תואר יותר חיצוני, כמו רחל הייתה יפת תואר, זה משהו מרשים. צורה זה כבר הגיאומטריה של העניין, שיש לזה כבר פשט, יש לזה כבר כיוון, ותיקון זה פרטי פרוטים. ככה אמרו כאן החברים, ונמשך זה, כלומר נמשך את הטעות הזאת של עבודת החסידות בצורה לא נכונה, מחסרון העיון וההשכלה האמיתית. מי שעדיין זוכר בשלב מתקדם זה של הספר את ההקדמה, גם בהקדמה הוא דיבר על זה, מי שזוכר. והוא אמר, תחסור החסידות מתלמדי חכמים ומעמי הארץ. מתלמדי חכמים כי הם עוסקים רק בגמרא, בפלפול, בהלכה. מעמי הארץ כי אין מי שידריך אותם. ואז הוא הזכיר, גם הזכיר כאן, שחושבים עמי הארץ, מה זה חסידות? לטבול כל היום במימי קרח, בשלגים, ותעניות אין ספור, באמירת וידועים ומזמורים מבוקר עד לילה, ולא ידעו, לא יבינו שגם אם יש קצת מזה שראוי במצבים מיוחדים שבעל תשובה, בסדר, אבל רק מעט, ואילו העיקר זה שמחה, לעבוד את השם בשמחה, בבריאות, בעיון של שכל, ולא רק בהתרגשות ככה יתרה וכדומה. כלומר, הרגש הוא טוב, וכשהוא נשלט על ידי השכל, בוא נראה. בא להם הדבר הזה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידות ההם, שמתיימרים בשם חסידות, ולא נצא נגדם יותר מדי, הם באמת רוצים את זה, הם באמת מתכוונים לזה, אבל הם לא יודעים איך לממש, כי לא תריכו ולא נתייגעו לדעת, שלום, ברוך הבא. לא תערכו, איתמר, נכון? במשקפיים, אני בטוח שראיתי נכון. לא תערכו ולא נתייגעו. אז אמרנו, כדרכנו, בניסיוננו ללמוד כל מילה ומילה כאן, תערכו זה תרחה ראשונית. נתייגעו זה להעמיק, כמו שאנחנו מתייגעים בסוגיה בגמרא. הם לא תערכו, אולי בגלל שקשה להם, כי הם אנשים פשוטים, והרי לא עם הארץ, חסיד. ואנחנו אומרים כל זה לא מתוך זלזול וגנות, אלא מתוך עובדה, מציאות כזאת, שאם לא מדריכים כאן תלמידי חכמים מתוך מקורותיה של תורה, מה זה חסידות, אז אפשר להגיע לכל מיני דברים משונים. לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם בשליפה, בשליפה מהשרבול, במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה. ולא העמיקו בדברים, ולא שקלו אותם במוזני החוכמה. והנה אלה שלקחו את החסידות לכיוונים רחוקים מאוד מן האמת, מהאיזון, מהבריאות הנפשית, מהשמחה, הבאישו זה ריח רע, כמו פרשת שבוע, אני מבין, לא פרשת שבוע, אצל יעקב הכתוב שהבאשתם את רכי בעיני יושבי עם הארץ, פרשת שבוע לא כתוב, הבאישו כתוב, והקוצם לבני ישראל, טוב, והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים, בייחוד בשכבה של האינטליגנציה, שאנחנו לא מזלזלים בהם ורוצים גם אותם לקרב. ואם הם יהיו צדיקים וחסידים, אז הם יראו דוגמה על הרבה אנשים, אבל כשהם, אותם אנשים משכילים, רואים את הדמות של החסידות, את האופן שבו מתגלה אצל אותם חסידים במרכאות, אז זה מרחיק את המשכילים האמיתיים, מרחיק אותם מעבודת השם בהידור, מעבודת השם בחסידות, ומן המשכילים מהם אשר כבר חשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל, או דברים, בדברי הבל, זה מעניין, נכון חבר'ה? כלומר, בדברים שמש אין להם שום שורש, שום היגיון, שאם תגיד איזה מילה מסוימת, אז אתה כבר נהיה חסיד, או אם אתה תטבול כל יום במקווה, אז בזה פתרת את כל הבעיות, ודאי שטוב לטבול חבר'ה, אבל זה כתוספת לעיקר העבודה, שזה תיקון המידות ולימוד תורה, אז המקווה מוסיף, אם זה, נגיד, כל יום, בסדר, מוסיף, מצוין, נפלא, אבל לא לבסס על זה את כל היהדות. טוב, באשר כבר חשבו שהחסידות תלוי, טוב, זה לא דברי הבל, זה לא מקווה חלילה, אלא כשחושבים שזה הדבר המרכזי והיחידי. עוד דברים נגד השכל והדעה הנכונה, למשל, נתק כל קשר עם ההורים בגלל שאתה חזרת בתשובה. דיברנו על זה כבר, וימינו להיות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות, לומר כל יום תהילים, תהילים זה נפלא, השאלה היא כל היום לומר תהילים, ומה עם לימוד תורה, ומה עם פרנסה, ומה עם קשר לעם ישראל, לארץ ישראל, למדינת ישראל, לתהליך הגאולה. טוב, אמירת בקשות רבות ווידועים גדולים, וכל הזמן יעקו על חטא, ויעקו על החזה כמי שמתחרט כל הזמן, וככה יחשבו שבזה יתקרבו לקדוש ברוך הוא. ובבחיות והשתחוויות גדולות ובסיגופים. אתם יודעים מה זה סיגופים? דיברנו על זה במדת הפרישות המאוזנת, עינויים כאלה ואחרים, בסיגופים הזרים שמית בהם האדם את עצמו. יש לרב זצ"ל באיגרת קוף ממזיין, כשהוא מדבר על לעולם ימית אדם עצמו בועלה של תורה. אז כאן לכאורה, הרי זה ביטוי שחזל, שנאמר אדם כי ימות באוהל, לפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כימות באוהל, שומעים חז"ל רמז שהתורה נקנית על ידי מי שממית עצמו בעלה של תורה, לומד יום ולילה, ולא מחפש אחרי כל התענוגות וכו'. אז אומר הרב זצ"ל באיגרת קוף ממזיין, שמי יכול להמית עצמו בעלה של תורה? מישהו שהוא חי ומלא בשמחה. אבל מישהו שהוא מת גם ככה, הוא לא יכול להמית עצמו בעלה של תורה. כלומר, מי יכול באמת להמית עצמו בעלה של תורה? מישהו שאצלו להמית את עצמו, הוא מבין מה הכוונה. אין הכוונה להיות מנוטרל מהחיים, להיות מנותק, להיות אפתי, להיות אדיש, להיות נחמן ברסלב, אלא להיות חנון כזה. לא זו הכוונה להמית עצמו, אלא הכוונה יש לך הרבה כוחות, הרבה אנרגיות, הרבה שמחה, ואתה מקדיש את עצמך ללימוד תורה, באותם שנים שאתה בישיבה וכו'. בסדר, זה נפלא, אבל אין הכוונה להמית עצמו שהוא יצא מן החיים ויהיה באוט מוחלט, כמו איזה נזיר בודיסטי, או כמו איזה תפיסה נוצרית, חלילה לא עלינו. טוב, אז הוא יוצא נגד מי שחושב שזה העיקר, כטבילות קרח והשלג. או, שלג חבר'ה, ראיתם? איך יצא משמיים? וכי יוצא בדברים האלה. אני רק אברך כדי שהחמין שהכיני גיא לא יהפכו להיות צוננים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יישר כוח, גיא. זה בא ביום הנכון, בזמן הנכון. והנה לא ידעו, כי אף על פי שאני הרמח"ל, הוא אומר, לא יכול לדחות את הדברים האלה לגמרי. קצת דברים אלה, ככה במינון, מאותו מה שנקרא, צריכים לבעלי תשובה. וקצתם רואים הפרושים. זה מזכיר את הגמרא במסכת נדרים, ששמעון הצדיק אמר שהוא לא אהב את המנהג הזה של לנדור נדר בנזירות. והוא לא היה אוכל אף פעם, הוא היה כהן, הוא לא היה אוכל אף פעם מהקורבן שמביא הנזיר בתום ימי נזירותו. יש לו קורבן אשם, חטאת, הוא לא היה אוכל מהקורבן. ולמה? כי הוא התנגד. אבל היה נזיר אחד שהוא כן אכל, כי הוא היה באמת צדיק גמור. וזה היה רועה צאן שראה את צאנו באזור הדרום, דרום בדרך כלל זה הר חברון. וכשהוא התקרב לאיזושהי בריכה, אז הוא ראה את הבבואה של פניו משתקפת במים. כלומר, הוא ראה את היופי שלו, היו לו שערות יפות, טלטלים, ואז פחז עליו יצרו. כשפחז עליו יצרו, הכוונה, זה קראנו, כן, בשבת הזאת בפרשה אצל ראובן, היה לו איזה יצר הורה, לא יודע בדיוק מה ומי, היה לו יצר הורה. ואז הוא התרגז על עצמו, ונדר נדר, ואמר, אני נשבע שאני אגדל את השערות האלה, כתוב, קצותיו היו סדורות לו טלטלים. היה ממש כמו דוד המלך כזה. אז הוא אמר, אני מקבל על עצמי שאדור בנזיר, ואז אני אגיע לסוף הנזירות שלי ואגלח את שערי, וכאילו אקדיש את כל שערי לשמיים שנשרף השיער. אז כל כך יפה היה, כל כך התלהב ממנו שמעון הצדיק, שממנו, מהשם שלו, הוא כן אכל. אז זה מה שאני קורא כאן, כשאומר לפעמים, בסדר, בעלי תשובה, כמו אותו נזיר מהדרום, שקצותיו, כזה ביטוי יפה, קצותיו סדורות לו טלטלים, או מישהו אחר שרוצה להיות פרוש, בסדר. אבל לא על אלה נוסד החסידות כלל. כלומר, עיקר החסידות זה לא על המנהגים הקיצוניים, הקשים הללו. אך מציאות החסידות הוא דבר עמוק מאוד להבינו על נכון. והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה. ותיקון המעשה בתכלית. אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו. כי רק לחכמים האמיתיים יש את היכולת להשיג את מידת החסידות במעשה, באופן ובכוונה. אלה שלושת החלקים שיופיעו בפרק הבא. המעשה זה פרטים פרטים. אופן זה אם אתה עושה את זה בשמחה, באהבה, בהירה, או חלילה להפך, אז זה לא חסידות. ובכוונה זה לשם מה אתה עושה את זה. והתשובה תהיה לשם הופעת שכינה בעולם, ולשם חיזוק עם ישראל. ומי שזוכר, למדנו את זה במצפה רמון בטיול בחנוכה, אבל ודאי נלמד את זה שוב פעם בסוף פרק י"ט. כי רק החכמים להשיגו באמת, וכן אמרו חז"ל, לא עם הארץ חסיד. ונבאר עתה עניין זה על הסדר. הנה שורש החסידות ומה שאמרו חז"ל, ועכשיו תבינו למה היום בשבוע שעבר שרנו את השיר הזה, אשרי איש, אשרי אדם שעמל בתורה, שעמלו בתורה ועושה, או שגדל בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. בסדר חבר'ה? אז בואו נראה לבד, לפני שנראה את הביאור שלו, את ההסבר העניין, בואו נראה לבד מה אנחנו קולטים בביטוי הזה שחז"ל מתחילת ברכות, דף י"ז. אשרי אדם שעמל בתורה, זה החלק הראשון. חלק השני, ועושה נחת רוח ליוצרו. למה למשל לא הפוך הסדר? עושה נחת רוח ליוצרו ועמל בתורה. אבל זה כבר הוא עצמו ענה, שמתוך שאדם עמל בתורה, אז הוא זוכה לדעת איך עושים נחת רוח ליוצרו, ובלשון של הפרק, איך נהיים חסידים. העושה נחת רוח ליוצרו זה האובר, זה המעל, זה הטיפים, זה התוספות, הבונוס. אז כדי להגיע למצב של עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא, צריך להיות בסיס איתן בלימוד תורה, בשימוש תלמידי חכמים, ביגיעה ועמל, בהבנה, בבקיאות, בעיון, בתורה. אז זה החלק הראשון, אשרי אדם שעמלו בתורה. ועמל בתורה, חבר'ה, זה לא לימוד חפיף. זה לא לימוד זער פה, זער שם, צו לצו, קו לקו, אלא באמת שעות על גבי שעות. יש ביטוי של הרב צודה, הקדוש הוא לא סופר דפים. מה הוא סופר? סופר שעות. כלומר, אדם לא צריך להתחרות עם החבר שלו או עם אלה שלומדים דף יומי. ילמד על פי הקצב שלו, על פי ההבנה שלו, על פי הרצון שלו, מה שהוא מכתיב לעצמו, כמה הוא מעמיק. אבל הקדוש הוא כן מסתכל ומסתופר כמה אנחנו נמצאים בבית המדרש. כמה נמצאים בכיתות השיעורים. מדובר על בחורי ישיבה, אדם שעובד, אז גם כן כל שעה שלו זה זהב. רק כשאנחנו מדברים על שעות ושעות ושעות, זה אלה שעם ישראל עוזר להם כדי שיפנו את עצמם לתורה, הקדוש ברוך הוא בוחן ובודק את העמל שלנו בתורה. ולמה לא כתוב אשרי אדם שמבין בתורה, אשרי אדם שקולט, שהוא תופס, שהוא גאון? משום שאדם לא נמדד על פי הגאונות שלו, על פי החוכמה שלו, אלא על פי העמל שלו. לכן בברכת התורה בבוקר אנחנו מברכים אשר קידשנו במצווה וציוונו לעסוק בדברי תורה. למה לא מברכים להבין דברי תורה? כי מה יקרה אם לא נבין, אז מה לא נקבל שכר? על מה השכר ומה רצון השם ומה הנחת רוח ליוצרנו שאנחנו עוסקים. כשאדם עוסק בעסק, לפי מצליח, לפי לא מצליח, לא כל ביזנס מצליח, אבל אדם ממשיך לעסוק בעסק עד שהוא בעזרת השם עולה על הדרך. אז גם בתורה אדם עמל ועמל, ועל כל ביטוי שחזר, על כל פטפוט בתורה, אפילו שבפטפוט הזה יש טעויות, הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח גדולה. אז העושה נחת רוח ליוצרו זה על עצם העמל, וכל מה שנובע מתוך זה, כי מי שבאמת עמל בתורה, ולא כדי לעשות רושם על מישהו, ולא כדי לקבל כסף וכבוד, כמו שלמדנו בפרק של הפרישות, מי שבאמת עמל בתורה, הוא יעשה נחת רוח ליוצרו גם בלימוד התורה, וגם בהתנהגות שלו, בין אדם לחברו, בין אדם לעמו, בין אדם לארצו, ודאי בין אדם לקונו. כלומר, הנחת רוח ליוצרו זה כבר רחב מאוד. אם עמלו בתורה, אז נדבר על תראה על התורה עצמה, מתוך התורה כל ענייני החיים יעשה אדם נחת רוח ליוצרו בזכות שעמלו בתורה. כן, אחי.
עמלו בתורה, אז לא רק כמה מקצוע אחד
על
התורה, נכון? דווקא בכל מקצוע.
אין ספק, כל תחומי התורה.
יכול להיות שיש
ביטוי
שאדם
עומד
במקצוע אחד, והוא לא עושה נחת רוח
לבריאות. אתה אמרת את זה לשלילה או לחיוב? אני חושב שאתה רוצה להגיד, גם ביתר, גם בכל התחומים זה יהיה. ואתה מתכוון לומר שזה לא יהיה טוב אם אדם יעמל רק בתחום אחד. תראה, כל אדם יש לו את הכישרון שלו, את הנטייה שלו. הרב מדבר על זה בורות התורה. מן הסתם נפגשת עם הסעיפים האלה. אם אדם נשמתו בנויה בצורה כזאת, שהוא מתאים רק ללימוד אמונה, אז ודאי שלא יכול להיות שלא ידע הלכה, כי הוא לא ידע מה לעשות. וודאי שחשוב שידע גם צורתא דשמיא, איך בונים סוגיה. אבל אם הוא משקיע את רוב רובו, משקיע את ראשו ורובו, בלימוד אמונה, אגדה וכדומה, אז שפיר דמי, משום שזה התיקון שלו, זה השליחות שלו, והוא הדין מישהו ששייך לנגלה, ללימוד גמרא, ש"ס ופוסקים. אז ודאי שגם הוא צריך להכיר את מצוות האמונה ולימוד מוסר. אבל המינון שלו יהיה הפוך מהאדם הראשון שהזכרתי, מהאדם, מהאיש האמונה. יש איש אמונה ואיש הלכה, כמו שכשמות ספרי הרב סולובייצ'יק. אז עמלו בתורה זה איננו משהו שמתפרס שווה שווה, אלא כל אדם על פי נטייתו.
לא
התכוונתי שם,
זה מה שחשבתי. התכוונתי רק לדבר, מה שאמרתי.
שצריך להכיר את כל חלקי התורה.
כן, כן,
יש בדיוק, אנחנו רואים... שיש כאלה שעוסקים רק בהלוכים, רק בנגלה. נכון. נכון מאוד. והעניין הוא, והעניין הוא, כי הנה, מה שלמדנו בהתחלה, זהירות, זרזות, נקיות, זה בא לידי ביטוי במצוות שמוטלות על כל ישראל. וזה מופיע ברמב"ם טור, שולחן ערוך, כל ספרי האחרונים, ספרי ההלכה. המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. טוב, הלוואי שהיינו יודעים את הכל, חבר'ה. ומה זה, ברור, זה פשוט. הלוואי והיינו שולטים בספרי ההלכה. אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו, אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל. זה ברור, נכון חבר'ה? הוא לא יגיד מה חובתי ועשנה, כאדם שפורק עול מעל צווארו. אני קורא שוב, לא ישתדל ויכוון לפתור את עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל, ויגיד זה מספיק. גומרים הולכים, כמו שבצבא לפעמים מקבלים לפנות איזה בונקר או איזה מחסן, גומרים הולכים, אומר הנגד, נכון חבר'ה? אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן שאוהב את אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, באיזשהו דבר, הוא רק ירמוז, רק יסתכל לאיזשהו כיוון, כבר ירבה הבן בדבר ההוא, ובמעשה הוא כל מה שיוכל. ניסיתי להבין כשהכנתי את זה, בגלל שהייתה לנו הפסקה כזו ארוכה, אז הכנתי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה ההבדל בין המילה בדבר ההוא לבין המילה במעשה ההוא? משתמש בשני ביטויים. כבר ירבה הבן בדבר. דבר זה משהו מאוד מופשט, מאוד ארטילאי. אז זה נראה כאילו שזו מילה מיותרת, חלילה. כאילו היה מספיק לומר, כבר ירבה הבן במעשה ההוא כל מה שיוכל. ווס איז... שאלתי עליהם, שואל אותך ביידיש, כי תראה לך ביידיש. וזוקסטה, מה זה בדבר ההוא? ינון, גם אתה, שפת אם שלך זה יידיש, נכון? אז אני שואל אותך, ווס איז בדבר ההוא. מה היה חסר מהספר אם היה כתוב רק במעשה ההוא? וזוקסטה. אז אתה מבין שדבר זה משון דיבור. כבר הרבה מבין בדבר ההוא, אבל זה לא כך מסתדר במשפט, בדבר ההוא, זה לא נראה בדיבור ההוא, אלא מדבר על דברים, עניינים, שהאבא חפץ בהם. אז מה הוא בא להגיד במילה דבר, ינון וחברים אחרים? זו מילה כזאת כאילו שלא אומרת שום דבר, נכון?
תשובה, אבל זה יכול להיות, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו, זאת אומרת, לא ישתדל בדבר ההוא ויכוון לפתור עצמו מן המעשה הזה.
משהו כללי, כן. כל דבר
שכרגע
תעשו,
כבר
זה הדבר.
אתה ממשיך לדברי גיא, אור?
כן.
כי אתם באותו חדר? אחוות לוחמים.
כן.
ראות השריונאים. על כל פנים, אני מנסה להבין גם מדבריכם, אתם רוצים להגיד שדבר זה משהו כללי, ומעשה זה משהו יותר מתפרט, נכון? אז בוא נעשה חילוק כזה, שמעשה זה משהו פיזיק, מה, להגיש לו קוסטי. לאו דווקא, אבל בין היתר. ודבר, זה יכול להיות יותר עקרוני. יכול להיות יותר עניין של האבא רוצה שאני...
מה שתדלות?
מה אתה אומר?
זה כמו להשתדל בעצם. יש את הפעולה עצמה,
ויש את ההשתדלות. אתה מסביר שדבר זה התרום, זה ההקדמה, זה הכנה למעשה.
או הקדמה או השפה.
שפה?
שפה?
או שפה. או שפה.
כאילו משהו שנובע יותר מהפנים עצמו, זה לא דווקא במעשה...
לא פרט, לא פרט. ואני הבנתי שדבר זה התנהגות. כלומר, דבר זה אורח חיים. דבר זה איזו השקפה כזאת. כלומר, נגיד, הוא רוצה שאני אהיה רגוע. הוא רוצה שאני אהיה סימפטי. כלומר, זה לא מעשה, אלא זה עניין. כלומר, התנהגות. דרך. אבל אתם לא יכולים לקבל דעתי, חבר'ה, כי לא ידע לך על משהו מסיני. אפילו לא התגלה אליי בחלום, הרמח"ל אף פעם לא התגלה אליי. מקווה שהערכה שלי אצלכם לא יורדת כשאני מגלה לכם את הסוד הזה, שמעולם לא נפגשתי איתו בחלום. מה שאני מבקש מכם כל פעם, עודה ואבו שאני לא זכיתי. כן, מידן.
זהו, קצת לא הבנתי מה שהרב
הסביר,
אין
דבר? לעניות דעתי, כן? אתה לא צריך לקבל לדעתי. דבר, אני חושב, זה צורת התנהגות, אופן של עשיית הדברים. נניח, בדבר יכול להיות שהאבא רומז לבן, תהיה יותר סימפטי, תהיה יותר חביב לאנשים.
זה דבר של מעשה.
כן. כי רוצה להבחין בין זה לבין המילה מעשה, אז אני אומר שדבר זה כמו התנהגות. שאלתי אלו, ינון, מי כאן רוצה להגיד משהו?
לא, תראו, שום משהו, בישוף להתחלה, בין השורש לעשות משהו, אבל מה,
בהתחלה
הוא
אמר, יסוד החסידות זה
שהתברר מתאום אצל הסעיון מהחומרים בעלות. זאת אומרת, בהתחלה, זה בהתחלה הספר. שם הוא דיבר לא רק על מידת החסידות, כמו אתה זוכר, המשך היה ושורש העבודה, נכון? אז שם הוא דיבר על כל הספר כולו, לכן זה בהקדמה. אז הוא מזכיר את החסידות, אבל הנה הכנה מזה, גם הזהירות, גם הזריזות, כל העבודה, עבודת השם, שהתברר והתאמץ האדם מה חובתו בעולמו וכו', ולמה צריך שעשים אהבתו מגמתו. אנחנו יודעים כבר בעל פה את המשפט הזה, נכון? כבר עסקנו בו הרבה. אבל כאן הוא מדבר ספציפית, יורד לפרט של המידה הזו חסידות. ואז כדי להוציא מידת אלה שחשבו, שהחסידות זה עניין של התלהבות, התרגשות, איך שבא לי, מה שאני מרגיש, כל אחד יקבע לעצמו, חסידות כי זה משהו מעל הממוצע, אז כל אחד יעשה מה בראש שלו, כמה שמלן יונק מתוך תורה, מתוך הדרכה של תורה, מתוך עמלו בתורה, משם יבוא הנחת רוח. אבל אם יחסר האלף, גם אין מקום לבית. אם לא יהיה עמלו בתורה, כשעמל בתורה זה גם, תשמע מידן, דבקות בתלמידי חכמים, כי זה גם עמל בתורה. אני נזכר שזכיתי ללמוד משניות פרקי אבות עם הרב צבודה זצ"ל, לבד בחברותה, ואיך התגלגלה לידי זכות זאת, כי אני הייתי קצת משמש אותו בימים שבהם הוא היה זקוק לשני משמשים, לפי מהמשמש הראשי, הרב יוסי בדיחי יצא מהבית, הייתי נשאר לבד איתו. אולי פעם סיפרתי לכם את זה. אז הספקנו לעבור לשני פרקים פרקי אבות, כי הייתי אומר לו, הייתי תפס טרמפ על ההזדמנות הזאת, אומר לו, אפשר ללמוד קצת פרקי אבות עם הרב? אז אמר לי פעם, פרקי אבות לא לומדים קצת, פרקי אבות לומדים הרבה. כי אני ככה בעדינות אמרתי, אפשר ללמוד קצת, כאן לא להטריח. אז הוא ככה כאילו גער בי, לא קצת, הרבה פרקי אבות. ואז הגענו למשנה, כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. כולם מכירים את המשנה הזאת? אז הפשט של המשנה, שהוא ודאי נכון, שחשוב לעסוק גם במלאכה. להשתדל לא להתפרנס מקופת הכולל, כל מי שיכול, שיתפרנס מעצמו. רבי יוחנן הסנדלר ואחר היה... נפח, ביצרק נפחה, ועוד עבודות היו לתלמדי חכמים, מי שיכול, מי שלא יכול, אז בשנים הראשונות קצת מקבל עזרה כדי שיוכל לגדול בתורה. טוב, על כל פנים, אז זה הפשט של המשנה, שחשוב מאוד תורה עם מלאכה. אבל הוא אמר לי, וזה קשור מה שמעתי, שאדם בשנים צעירות שלו יקדיש כל כולו לתורה, הוא אומר, אם אדם לומד תורה בעמל, מה שכתוב כאן, זה גם נקרא תורה שיש עם המלאכה. אם אדם לומד באיזי, בנחת, זה באמת לא ראוי, ודאי שלא יקבל איזה שכר, אבל אם אדם לומד עם מלאכה, לא לזה נאמר כל תורה שאין עימה מלאכה, אלא אם הוא ממש מזיע ועמל ויגיע בהבנת התורה, ולא רק בשביל עצמו, אלא כדי לעשות נחת רוח ליוצרו ולכלל ישראל, לא לזה נאמר כל תורה שאין עימה מלאכה, כי הוא כן יש לו מלאכה. לא שכל חייו הוא יהיה קולניק, אבל אם הוא סטודנט לרפואה שלומד כמה שנים ו... כל מיני גורמים, אם זה אשתו, או חותנו, או מישהו אחר, או מלגה, סטיפנדיה, שאוניברסיטה עוזרים לו להשלים מדעי הרפואה, אז גם אנחנו, במצוקת החיים של היום, שאי אפשר, שצריך משכורת נורמלית, של הרבה הרבה הוצאות, אז זה לא נורא מדע מקבל בהתחלה, כדי שיוכל בזה לזכות לא רק את עצמו, אלא את כל עם ישראל. טוב, נחזור לעניין. בסדר, חבר'ה? שאלתי אל. בסדר. נחזור. דיברנו על דבר ההוא ומעשה ההוא, כל משוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, מה שאחד מכם רוצה להגיד שדבר זה דיבור, ינון, אתה רוצה להגיד, הנה, קצת רמז את דבריך, הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו, כלומר הבן ירצה לעשות לאביו, וזה משל, משל אמיתי, והנמשל שמאוד קרוב למשל זה הבן ואביו שבשמיים, אנחנו והקדוש ברוך הוא. על כל פנים, נוטה לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש. כיוון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, מה שנקרא מבין דבר מתוך דבר, ולא ימתין שיצווה יותר בפירוש, או שיאמר לו פעם אחרת. אני גם אביא משל, שהרמח"ל לא הביא אותו כי הוא לא הכיר את הדוגמה הזאת, משחק כדורסל. אולי הוא כן הכיר. כשהקבוצה היא קבוצה שמכירה אחת השני טוב, אז גם אם שחקן אחד לא יגיד לשני מה הוא בדיוק הלך לעשות, פתאום תראה שהוא רץ בדיוק לפינה שהוא רצה שהוא יהיה שם, נכון? יכול להיות שעשה לו ככה תרגיל מספר 5, או סימן אחר, שהמאמן צעק להם איזה מספר. נכון חבר'ה? אבל גם אם הוא לא, הם מכירים אחת השני כל כך טוב, שהוא רץ בדיוק לריבאונד. יודעים איזה ריבאונד? לא יודעים. טוב, לא יודע איך אני אסביר להם גם עם הזריבה. נתן אנחנו צוחקים, הם יודעים אחרי מה זריבה, מה זה זריקת פולו וכו'. בכל אופן, אני אף פעם לא הבנתי משחק כדורסל, איך כל אלה שמסביבי בדיוק רצים במקום הנכון, רק אני אף פעם לא נמצא במקום שצריך לקבל את הכדור. כל כך השתוקקתי שזרקו את הכדור, ולא, תמיד הייתי עומד לא במקום שהייתי אמור לעמוד בו, אבל אחרים קלטו, בלי שהיה צורך לומר להם, לאן לרוץ וכו'. אז מה עשיתי בסוף? הלכתי להיות שוער כדורגל. כי כשאתה שוער, אתה לא צריך לרוץ שום מקום, אתה עומד בשער, אתה משתדל לתפוס את הכדור. הייתי, קראו לי השוער מתאבד, כי ממש התאבדתי על הכדורים, הייתי קופץ לקורה, חוטף מכות בראש, העיקר לעשות הכל כדי שהכדור ייכנס. אבל זה לא, מה, כמסירות נפש, אבל זה לא שייך עכשיו לנושא שלנו. אבל לא פלא שרמחה לא מביא את הדוגמה הזאת ממשחקי הקבוצות, כי יכול להיות שהוא לא ממש היה שותף לאירועים האלה. נחזור הלאה, נמשיך הלאה. ולא ימתין שיצווה יותר בפירוש של שמעון הפעם אחרת. ובני, דבר זה של לקלוט דבר מתוך דבר, ולעשות חסידות מעבר, ומתוך היסוד, שזה התורה, בנמשל, כן? אתה מתגלגל הלאה למשהו שהתורה לא ציוותה, כי אי אפשר לצוות את כל כלל ישראל, כמו שאני כבר בפרישות, שאי אפשר שישראל יהיו כולם פרושים, דע לנו שיהיו צדיקים. והנה דבר זה, אנחנו רואים אותו בעינינו שייוולד בכל עת ובכל שעה. שעה זה פירוט יותר שם לעת, זה צמצום יותר. בין כל אוהב ומדרגה יותר גבוהה, ראה, שזה ממש דבקות. בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כללו של דבר, כמו אומר, מספיק הבאתי דוגמאות, בין כל מי שאהבה ביניהם עזה, אבל לא במשחקים, אלא עזה באמת. שלא יאמר, לא נצטוויתי יותר, מה רוצים מהחיים שלי? עשיתי בדיוק מה שאמרו לי, לא פחות ולא יותר. חלילה, אנחנו לא ככה. די לי במה שנצטוויתי בפירוש, גם זה קשה לי. אלא, ממה שנצטווה ידון על דעת. ופה, כמו שאנחנו אוהבים לפעמים, אני עושה ביניכם סקר דעת קהל, מה כתוב במילה הבאה? כי יש שתי גרסאות. האם כתוב אצלכם על דעת המצווה, או כתוב אצלכם על דעת המצווה? שמעתי פה שתי תשובות, חבר'ה. אז שתי התשובות, חבר'ה, נכונות. יש גרסאות שבהן כתוב, אלא ממה שנצטווה, ידון על דעת המצווה. אבל יש גרסה שהיא יותר נראית, ואני חושב שרובכם אמרתם אותה, כי קשה לדבר במצווה במילה דעת. למרות שאני אומר לכם שיש גרסאות, אני חושב שגם צריכם זה, אבל אני ראיתי שני ספרים שכתוב על דעת המצווה. אבל יותר מסתבר שאם אתה אומר את המילה דעת, אז אתה לא מדבר על דעת מצווה, אלא דעת המצווה. נכון, חבר'ה? מסכימים איתי? למה בכל אופן הם אמרו באותם גרסאות מצווה? כי אם תסתכלו על השורה האחרונה של הפרק שלנו, הוא אומר שניהם עניין אחד, ממש בסוף פרק י' ח', להוסיף על המפורש מה שנוכל לדון לפי המצווה המפורשת. כאן אין ספק שנדבר על מצווה ולא מצווה, כי אי אפשר להגיד כאן מצווה מפורשת, נכון? בסוף פרק י' ח', בשורה האחרונה. לפי המצווה, אז מחר וכאן זה מצווה, עלה בדעתי שאולי הם השליחו גם, הם הכוונה אותם מדפיסים או אותם סופרים שהעתיקו דברי המוחל, חשבו שגם למעלה. אבל באמת כשאתה אומר דעת, נכון שגם שגיד דעת מצווה במובן של טעמי המצווה, נימוקי המצווה. אבל יותר פשוט להגיד שממה שנצטווה ידון על דעת המצווה, כי הוא דיבר על אב ובן, הוא דיבר על איש ואשתו. והשתדל לעשות לא, גם המילה לא מחזקת שזה מצווה. מה, אין אף כמין הגדולה אם אתה אומר מצווה או מצווה, כי כך או אחרת אתה נדבר על מצוות התורה שהשם נתן. אבל מחר אנחנו רוצים כל כך לדייק, להיות נאמנים לדברי הרמח"ל, לכן אני שאלתי אתכם את השאלה הזאת, ואמרתי שיש פה שתי גרסאות שיותר נראית, זה המצווה. והשתדל לעשות לא, לא זה לקדוש ברוך הוא כמובן, משהו, ואם זה היה מצווה, היה קשה קצת להבין את המילה כאן לא, היה צריך להשתדל לעשות. אז נגיד זה חוזר לקדוש ברוך הוא, גם אם כתוב מצווה לפני כן. מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת. והנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו. קודם נדבר על אהבת איש לאשתו, אחרי זה אהבת אב לבנו וכולי, אהבת הרע. אז אומר, ודאי וודאי למי שכל האהבות אליו הן שוות וממנו הן באות, משם יונקת כל מידת אהבה. כל מה שנקרא אהבה זה בגלל שיש אהבת השם, ואז זה משופע, משתנשל גם לאהבות אחרות. מי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג, גם זה מסוג האוהבים, זה אבא של האוהבים, זה לא מסוג האוהבים הייתי אומר, אלא הייתי מנסח, הוא האוהב בעולם. ותהיינו לו המצוות אשר ציווים, אשר ציוויים גלוי ומפורסם, רק בתור קריאת כיוון, בתור נון צדיק, נקודות ציון, פסיעות כאלה, שאתה פוסע בהם וממשיך הלאה, עקבות בדרך, בשדק, כמו שאנחנו רואים עכשיו, כדי שמזה תבין לאן זה מוביל, ותעשה הרבה יותר מזה. תהיינו לו המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם, לגילוי דעת לבד, כלומר לקריאת כיוון, לדעת שאל העניין ההוא, כמו כל הנחלים זורמים אל הים, ככה המצוות זורמות אל משהו שהוא יותר גבוה, נחת רוח ליוצרו. העניין ההוא נותר אצלו וחפצו, ידבר שמו. מה ההבדל בין רצון לחפץ? היה רגיל הרב צידון לומר שחפץ זה רצון עז, ולכן הוא נקרא חפץ, כי זה כמו חפץ ממשי, שאתה מחזיק אותו, ככה רצון שמתגשם, שמתגלם, שנהיה עוצמתי, הוא נקרא חפץ. הביא על זה ראיה מרבי חנניה בן עקשיא, שיש מה חפץ ורוצה, וראה שהחפץ שם זה יותר מהרוצה. טוב, ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, זה לגבי חסידות, או אפתור עצמי במה שמוטל עליי על כל פנים, אולי זה בפרישות, אלא אדרבה יאמר, כיוון שכבר מצאתי, ראיתי, שחפצו יתברך שמו נוטל הזה, יהיה לי לקריאת כיוון, לעיניים, כלומר להכוונה, להרבות בזה העניין, ולהרחיב אותו בכל הצדדים שאוכל לדון, שרצונו יתברך חפץ בו. וזהו הנקרא, אויסה נחת רוח ליויצרוי. בסדר? כלומר, כעת הוא השלים את מה שאומר שורש החסידות. נמצא. כלל החסידות, הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר. הרב ליאור, הרב של חברון וראש הישיבה, תמיד מביא כחצי בדיחה וחצי עצוב ככה, שהוא פעם נפגש באיזה חסיד, חסיד שזה חסידות שמתפלל מנחה בלילה, כשחושך. אז הוא אמר לו, מה פתאום, איך ייתכן? הרי לא מתפללים אחרי שקיעת החמה. אז אמר לו, אני חסיד, ואני סומך על שיטת רבנו תם. שרבנו תם אמר שהשקיעה היא יותר מאוחרת. אז אמר לו, זה בשבילי חידוש. אני הבנתי שחסיד הוא מישהו שמהדר יותר, ולא מישהו שהוא... אז ככה הוא אמר, זה, החסידות התהפכה, שהאדם אומר, אני חוסיד, אז אני סומך על רבנו תם, ואז הוא מפה מנחה בלילה. טוב. מנחה רואה שהחסידות ממין הפרישות. אלא שהפרישות שלמדנו בפרקים הקודמים היה בין זה לזה טהרה, הסברנו שהטהרה זה היה מין בלם כזה שלא לאבד את הבלמים, כלומר זה היה מעצור כזה הטהרה שהפרישות והחסידות לא יהפכו להיות לעשיית רושם כלפי חוץ, לכן הוא שיבץ הרבי פנחס בן עיר ובעקבותיו הרמח"ל את הטהרה בין שניהם, אבל כאן הוא חוזר לצמד, אלא שהפרישות בלווין, לווין זה יסורי לו, כלומר יותר מהזהירות והנקיות, והחסידות באסין יותר מהזריזות. לפנים משורת הדין, עושה נחת רוח ליוצרו, ושניהם עניין אחד שהוא להוסיף על המפורש, אבל לא להוסיף על המפורש בדברים משונים, לא להוסיף על המפורש בלי שיש בסיס איתן, אלא מתוך הבסיס האיתן שזה תורה, מתוך זה אתה מוסיף מה שנוכל לדון לפי המצווה המפורשת, שיהיה נחת רוח לפניו יתברך, כלומר להוסיף על המפורש, מה שנוכל לדון לפי קריאת הכיוון האלוקית במצווה המפורשת, נגיד, או, זה הכיוון שהשם חפץ בו, אני אמשיך בו הלאה, שיהיה נחת רוח לפניו יתברך. זהו גדר חסות האמיתי. אתם שמים לב עד כמה הוא דואג הרמח"ל, שלא יטעו בהבנת החסידות, כבר הוא חש בטעות שעלולה להיווצר. ועתה נבאר בפרק הבא, שהוא פרק ארוך ויפה ונפלא, את חלקיו הראשיים שמחולקים משלושה, אחד זה בפרטים, המון דוגמאות של חסידות, שני באופן, אופן זה איך לעשות את זה, אהבה, יראה, שמחה, וג' בכוונה, לשם מי, לשם מה אני עושה. נפגש מחר בעזרת השם.